ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שניות את מה שעשינו בשבוע שעבר, ואנחנו חייבים להתקדם. דיברנו על לימוד תנ"ך בכלל, דיברנו על המיקום של כלי הסל בתוך המערכת, דיברנו על המיקום של תרי הסר בתוך המערכת השלמה של התנ"ך, ולצורך העניין הזה יש כאן את הדף עזר שחילקנו. נשארו הדפים או שהכל...
כן,
יש, אז אם... כן, אני אתה... בסדר.
עוד משהו?
לא בסדר, אני צריך פשוט אחד כדי ש...
שגם לא...
תודה. יש כאן איזשהו, קראתי לזה, אני בדקה, דף עזר לספר יונה, כדי שנתמקן, כי אמרתי כשדיברנו בשבוע שעבר, אמרתי שלומדים ספר בתנ"ך, חייבים לדעת את המקום ואת הזמן, אחרת קשה מאוד ללמוד אותו, וכאן יש לנו חיבור של המקום והזמן בכמה תאריכים. המקום, תסתכלו במפה בצד שמאל, המפה בצד שמאל מסומנת ירושלים, מסומנת נינווה, כן, אפשר לראות את, את העניין הזה. עכשיו תרשיש okay. נמצאת לגמרי למטה, תרשיש אתם רואים באזור אפריקה, וזה פחות או יותר זירת ההתרחשות של ספר יונה. דרך אגב, ספר יונה נזכר בו רק אדם אחד, אין עוד שום שם בספר יונה חוץ מהשם של יונה.
לא, מלך נזדה, לא?
מה
השם
שלו? המלאכים, כתובים המלאכים, כתובים הרבה, אבל אין שם. השם היחיד שיש זה יונה, אין עוד שם.
מה זה נינווה?
מה זה נינווה? זה דג בתוך בית, נדבר על זה. תכף, נינווה באקדית עתיקה זה דג בתוך
בית. איפה זה פיזית היה? בעיראק, לא?
מה זה?
עיראק.
איפה אתה רואה
את
ישראל?
הנה, לא. יכול להיות שזה באזור הקרה, סבירה, תתכן. אז זה המקום, זה המקום של ההתרחשות, ואנחנו מדברים על יונה בן אמיתי. שימו לב, שלמה המלך בונה בית ראשון בשנת 2928 לבניין, לבריאת העולם, ואנחנו מדברים על תקופת בית ראשון. יש לכם כאן את כל התאריכים, ונתתי לזה שם אולי לא מוצלח, דף עזר בספר יונה, שאפשר קצת לראות ולהתבונן מה יש בדבר הזה וכולי. אז זה, כל אחד אחרי זה יוכל להסתכל בתאריכים, בשמות, בעניינים וכולי. אנחנו מבקשים להיכנס לגוף הספר, להיכנס לגוף העניין, לגוף הדבר. דיברנו על הגורם המזמן, שקוראים לזה במנחה של יום הכיפורים, וזה הגורם המזמן בלימוד הספר בעת הזאת ובתקופה הזאת. והדברים עצמם שהספר מדבר עליהם הם מאוד מאוד ייחודיים, ואנחנו ננסה עכשיו להספיק, נראה איך יעמוד השעון, לנסות להספיק להתבונן בשלושת הפסוקים הראשונים, אם אפשר בבקשה להביא את המקורות, בשלושת הפסוקים הראשונים של פרק א', שהם מהווים איזשהו מוקד מאוד מאוד משמעותי ללימוד של הספר הזה. אז אני ברשותכם מתחיל לקרוא מספר פסוקים. ויבא השם אל יונה בן אמיתי לאמור. ויבא השם אל יונה בן אמיתי לאמור. אנחנו עוד נחזור לסוגיה הזאת. סוגיית האמת אצל יונה היא סוגיה מאוד משמעותית. תדפדפו לרגע לכל מי שיש ספר יונה, ואני מקווה שיש לכולם. תסתכלו. לא. תסתכלו בפרק ד', תסתכלו בטובכם לרגע, בפרק ד', בפסוק ב'. ותגידו לי מה חסר לכם שם. בפרק ד', פסוק ב'. ויתפלל אל השם ויאמר, ענה השם, הלא זה דברי, הדיותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה כל חנון ורחום, ערך אפיים ולב חסד.
באמת.
זה לא כתוב. וניחם על הרע. האמת חסרה. למה היא חסרה? נלמד. אבל תשימו לב, תשימו לב שבתחילת דרכו מזהים אותו כיונה בן אמיתי, האמת תופסת מקום מאוד משמעותי, וכשהוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא מנהיג את העולם במידת האמת. כי תשובה זה לא אמת. תשובה זה כשאדם חוזר והוא עושה משהו שהוא קודם לא עשה אותו בצורה ראויה, ויונה בן אמיתי הוא עם הראש בקיר. אמת, האמת צריכה להיות מעבר לכל העניינים כולם, ולא מעניין אותו שום דבר, זה מודגש בפסוק הראשון, בפרק ג' כשמדברים על יונה, לא נזכר כבר בן אמיתי, אבל כאן הוא נזכר. ומה אומרים לו? קום לכם מנווה העיר הגדולה, וקרא עליה, מה לקרוא עליה?
שיחזרו בתשובה.
מה?
שיחזרו בתשובה.
איפה זה כתוב?
מפרשים.
רוצים ללמוד תנ"ך, אתה רוצה כבר ללמוד מפרשים. קום לכם מנווה העיר הגדולה, וקרא עליה, יש לי פה שלוש נקודות, מה לקרוא עליה? כי עלתה רעתם לפניו. ויקום יונה לברוח תרשיש שם מלפני השם, וירד יפו, וימצא אונייה בה התרשיש, ויתן שכרה, וירד בה, לבוא עם העין תרשיש שם מלפני השם. בואו ננסה להתבונן בכמה וכמה דברים. מקובל אצלנו שספר עובדיה בתרי עשר, הוא הספר הקצר ביותר בתנ"ך. זה נכון שהוא הספר הקצר ביותר בתנ"ך, אבל ספר הנבואה הקטן ביותר הוא יונה. כל נבואת יונה היא 5 מילים, והיא לא הופיעה אפילו פה. ולכן מה שדניאל הכניס לנו את המפרשים, זה נורא נחמד. תסתכלו לרגע בפרק ג', אני מקווה שזה בסדר שאנחנו קצת מדפדפים, בחורי ישיבה יש להם שירים באצבעות, עוברים דפים, עוברים זה, אני מקווה שאתם מחזיקים מעמד בזה. מה, אתם יושבים שם בחדר?
לא.
אה, לא?
בסדר, לא.
תסתכלו לרגע אחד בפרק ג' בפרק ג' פסוק ד', בפרק ג' פסוק ד', ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. זאת הנבואה היחידה בספר יונה. אין כל שאר הדברים זה סיפור, אבל הנבואה היא זאת. ויקרא ויאמר עוד 40 יום, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. 5 מילים, זו כל הנבואה בספר יונה. הדג, הקיקיון, הצל, הסיפור של יונה, הבריחה שלו למלאכים, זה סיפור רקע שמתרחש מסביב. אבל מבחינת נבואה, בכל הספר הזה יש 5 מילים של נבואה. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ואין נבואה יותר קצרה מזה בתנ"ך. זה הנבואה הקצרה ביותר. עכשיו, מעבר לזה בנויה כאן עלילה, בנוי פה סיפור, בנוי פה עניין שאותה אנחנו מבקשים ללמוד ולהתבונן, וזה מה שנעשה. אבל בצורה, שנייה אחת, עכשיו, הספר מנוי בצורה כזאת, מה שנקרא בלשון המודרנית, בלשון המראות, מראה. מראה זה דבר שמשקף בצד אחד את מה שיש בצד שני, ומכיוון שלא הבאתי את הלורדים שלי, אז
זה... צד שני יש לך.
אז אני...
צד שני.
מה זה?
צד שני.
יש שם אחד מעל
התוכן. אבל מה נעשה כסף שטרח?
יש שם מביא שחור.
היינו משום א' וישיבה דקות לפני 40 שנה ביום ירושלים, הרב צבילה הגיע לכותל, ובחור מהישיבה, שגם היום בקופת שחר, הביא לו ספסל. עכשיו, הוא אף פעם לא היה יושב בכותל. זה היה לבדתי, כאילו, ביום ירושלים, לפנות בוקר, זה לא היה מה שזה היום, זה לפני מתן תורה, לפני 40 שנה. בקיצור, אז אולי אתה לא נסור, הוא לא יושב בכותל. מצד שני, יהודי טרח להביא לו ספסל. אז הוא התיישב לרגע וקם. אז ככה הוא עשה זה, אני שם תנך להביא לנו לורדים שאנחנו צריכים לעשות איזה. אז ככה פרק א' ופרק ב' הם עומדים מול ג' ומול ד', וזה מה שנקרא מקראות המראות או משהו כזה, כי תראו את הפתיחה של פרק ג' שהיא מקבילה לפרק א', והיא כבר השם מדינה בין אמיתי למור, מה קורה בפרק ג'? ויהיה השם עליוני השנית לבוא. וכל הסיפור הזה כביכול מתרחש עוד פעם. עכשיו בואו נתבונן קצת בפסוקים, ואני חושב שבשני הפסוקים הראשונים, ב' וג', סליחה, בפסוק השני והשלישי, כל העומק של הספר הזה מונח בהם. ולכן נקדיש להם זמן יותר מן הרגיל, כי באמת שאר הדברים הם הרבה יותר פשוטים. קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. ידידיי היקרים, מה קשה לכם במשימה הזאת? משהו זועק פה עד אל השמיים.
אין קריאה. אין קריאה.
אין מה?
אין קריאה שצריך להגיד.
לא, זה דיברנו כבר, שהנבואה עדיין לא נמצאת, ונסביר לכם למה.
מה זה מעניין כאילו מה שיש בנינווה?
מה?
ואיזה גויים, מה?
יופי! אז אתה מכוון לרד"ק, אתה מכוון לרב-סרנטל גאון, כל הראשונים מתלבטים פה בשאלה. כל הראשונים ולא יוצא מן הכלל, מה עסקנו עם נינווה כשהם עובדי עבודה זרה? ממתי יש מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא שולח נבואות לגויים? נכון, למען הגילוי הנאות, יש לנו בירמיהו, בסוף ירמיהו, יש לנו נבואות על הגויים, מסע דמשק, מסע ארם, מסע מצרים וכו' וכו'.
בהקשר לישראל, לא?
וגם זה בהקשר לישראל. אבל בכל אופן, זאת השאלה הבסיסית שעולה. וכל הפרשנים, וכל מי שעוסק בעניין הזה, מדבר מסביב לנקודה הזאת. דף המקורות שלפניכם, בטובכם. בואו נתבלבל, יש לי פה טעות במספור אחד ועוד פעם אחד, אבל אנחנו נסתדר עם זה, אחרי זה כבר למדתי מספור, אז כל המספרים הולכים בסדר. השאלה הראשונה, במה? אני רואה שאתה נגחת פה על המשגיח בפומבס, זה לא בסדר. השאלה הראשונה, במה שאמר השם ליונה, קום לך לנינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. כי מה לו לאשר יתברך עם נינווה, עם רבו פשעיה, שישגיח בה וישלח עבדיו הנביאים להוכיחה ולישרה, הלא הוגעת מראש שזהו היתרון והמעלה שעשה הקדוש ברוך הוא אל עמו ואל נחלתו ישראל, להשגיח בהם בפרט ובכלל בהשגחה עליונה נפלאה, כמו שכתוב השם בדד ינחנו, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, אמנם שאר האומות הם תחת ממשלו, המשרתים אשר חלק השם אותם בכל העמים, ולכן היו בעם ישראל נביאים שהם כלי השם ושליחיו, להוכיחם ולישרם, לא עשה חן לכל גוי. ומה ראה יתברך אם כן משלוח את יונה אל נינווה, עיר הקשירים, לא יודע מה זה, לא עשה חן למצרים ובבל ושאר המדינות הגדולות, שהיו אנשיהם רעים וחטאים מהשם מאוד. אם אתם מכירים קצת את פירוש האברבנל, השיטה שלו בנויה בתורה זה יותר משמעותית, בנח זה קצת פחות, יש לו מערכת שלמה של שאלות, הוא פותח, הוא סוגר, זה יכול להיות פה איזה פינפום מעניין מאוד, אלי ואלדד, זה יכול להיות נחמד. אז הוא לעולם שואל הרבה שאלות בתחילת כל עניין, ואז הוא מסביר את הפרק ודרך זה הוא משיב תשובה לדבר הזה. הרד"ק מחדד את זה בצורה קצת שונה, ויש לשאול, כמובן לא לשכוח שיש פער של מאות שנים, בין הרד"ק לבין האברבנאל. הרד"ק, רבי דוד קמחי, חי בדרום צרפת, קצת אחרי רש"י. האברבנאל, תקופת גירוש ספרד, אנחנו מדברים על 500, 400 ומשהו שנים, יש הבדל שאולי צריך להביא את הרד"ק קודם. ויש לשאול למה נכתבה נבואה זו בכתבי הקודש, וכולה נווה שהייתה מאומות העולם, ואין בו זכר לישראל, ואין בכל הנביאים זולתה כמוה. זאת אומרת, מה העניין הזה בכלל, מה העניין הזה בכלל של הנבואה? מה זה? כן, מה אכפת לנו? כי אם אכפת לנו מהגויים, אז עכשיו צריך לבוא נביא לדאעש ולסוריה ולאומה האסלאמית ולכל אלה. מה זה העסק שלנו? אנחנו צריכים לעבוד את ריבונו של עולם באהבה ובשמחה, ואין סוף לדבר הזה. ונוכל לפרש כי נכתבה להיות מוסר לישראל, שהרי עם נוכרי שאינה מישראל היה קרוב לתשובה. ובפעם הראשונה שהוכיחם הנביא שרו בתשובה שלמה מרעתם. וישראל מוכיחים אותם הנביאים השכן והערב ואינם שווים מרשעם. וכותב פה אברבנאל הסבר למה יונה רצה להתחמק מהנבואה הזו? כי יונה אומר, אנחנו נפגשים פה במשהו מדהים. הנביא קורא להם עוד 40 יום ונינווה נהפכת, ומי המלך? עד הבהמות כולם עושים תשובה. איפה מצאנו שיש תשובה לבעלי חיים? חוץ מה... מה זה? לא הבנתי, יש מחלוקת ברש"י לרמב"ן. איפה הרמב"ן מדבר על יונה? לא יודעים שיש פירוש של הרמב"ן בספר יונה, אלא כן כבר לא הוציאו אותו מכתריה. מה? אתה למדת? פירוש הרמב"ן בספר יונה. אתה לא זוכר, אז תשתמש. גם הרמב"ם לא הייתה פירוש של יונה. אבל בכל מקרה, הם חזרו, הם עשו כל כך מהר תשובה, וממילא אומר יונה, אם אני אלך ואני אגיד את הנבואה הזו, אז יהיה קטרוג גדול על עם ישראל. הנביאים צועקים על עם ישראל, תחזרו בתשובה כל הזמן, וזה קשה, זה לא עובד. והנה באים פה הגויים האלה, ומיד הם חוזרים בתשובה, זה מה שאומר לנו הרד"ן. ועוד, להודיע הפלא הגדול שעשה אין ברך עם הנביא, שהיה במאה הדג ג' ימים וג' לילות וחי. במאמר מוסגר, במחקר המודרני, מכירים אדם שב-1920 היה בתוך דג 3 ימים ויצא בחיים. פעם אחת, אבל הוא יצא בחיים כשכל האור שלו נשרף מהחומצתיות של מיצי הקיבה של הדגים וכולי. מכירים מקרה אחד כזה, באחת ההערות בפירוש דעת נקרא למטה, זה אתה מוותר על זה. יוני מודיע לנו שהוא מוותר על התענוג הזה להיות במאה הדג, אפילו יום אחד, לא מדבר על 3 ימים, 3 ימים. אז בדעת נקרא בפירוש למטה, מציינים שפעם אחת היה כדבר הזה. בקיצור, ועוד להודיע הפלא הגדול שעשה, ועוד שהקיעו הדג, ועוד ללמד שהאל חומן על בעלי תשובה מאיזה עם שיהיו מוכן להם בכל שכן כשהם רבים. זאת אומרת, השאלה הראשונה ששאלנו, מה עניינה של הנבואה הזאת, מסבירים לנו, הרד"ן, מסביר לנו אברבנאל, שאולי יש כאן הסבר לכל מה שקורה בכל הספר. מעולם לא שמענו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו נבואה, למשה רבינו בורח. לא שמענו שירמיהו, זה דבר מאוד חריג, כל הבריחה הזאת וכל ההיעלמות הזאת וכל הספר הזה וכל העניין הזה. אז אומרים לנו, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם באמת יונה היה נביא שברח, איך הדבר הזה יכול להיות? אומרים, יש כאן איזושהי נקודה, הנקודה היא שהוא ידע שהגויים קרובי תשובה, הם יעשו ליד תשובה, ובסוף מתברר שזה לא נכון, הם מיד עושים תשובה. אז הוא אומר לעצמו, אם הם עושים ליד תשובה ואנחנו לא עושים תשובה, זה קטרוג עצום על עם ישראל. אני, יונה בן אמיתי, לא רוצה לקטרג על עם ישראל. לא רוצה לקחת את התפקיד הזה.
מה זה לברוח?
וממילא אני בורח, אני הולך, אני מסתלק מתוך כל העניין. אז עכשיו, אומר לנו הנביא, שיש כאן, ושימו לב, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי, הזכרנו שלא כתובה מהי הקריאה, אבל בינתיים לא מפרטים אותה, ואומרים לו ללכת אל לאן ללכת? לנינווה. האם אנחנו מכירים את העיר הזאת? יש לנו איזה עסק איתה? יש לנו איזה משמעות? זה מקום שמייצג משהו? למה דווקא לשם הקדוש ברוך הוא שולח את יונה? מה רוצים להשיג בדבר הזה? בואו נעבור בזריזות. נינווה נזכרה לראשונה בחומש בראשית. מקום מספר 2, וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור ציד לפני השם, כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני השם. ודהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלמה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור, ואיבן את נמרוד, אשור בנה את נמרוד, ואת רחובות עיר ואת קלח, ואת רסק בין נמרוד ובין קלח, היא העיר הגדולה. אומר רש"י בבראשית, העיר הגדולה היא נינווה שנאמר, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים. הגמרא במסכת יומא, היא העיר הגדולה, אם היא יודע, אם נינווה העיר הגדולה ואם רסם העיר הגדולה. שהוא אומר ונבוא עדיין גדולה לאלוקים מעלה שלושת ימים, הווה אומר נבוא יאיר הגדולה. רבותיי, יש כאן הערה מקראית מעניינת, על שום עיר בתנ״ך לא כתוב שיאיר הגדולה, חוץ מאשר על נינווה, ובספר יונה זה מופיע שלוש פעמים. שלוש פעמים בספר יונה כתוב על נינווה שיאיר הגדולה. ומה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהעיר הזאת מייצגת אידאה שמנוגדת למלכות שמיים. העיר הזאת מייצגת איזשהו דבר שהוא אנטיתזה מוחלט למה שהקדוש ברוך הוא מנסה ללמד אותנו. זה לא סתם איזושהי עיירת שדה מדחת באיזשהו מקום על פני הגלובוס, אלא זה משהו שיש לו מה לומר. והדבר הזה כתוב, בספר צפניה, שגם הוא אחד מספרי תרי עשה, ונזכר גם בספר נחום, שגם כך, גם הוא חלק מהדברים הללו. במקום מספר 4, מסע נינווה ספר חזון נחום האל כושי, ובצפניה, וית ידו על צפון ויעבד את אשור, וישם את נינווה משממה צייק המדבר. ובפסוק האחרון שם, זאת העיר העליזה יושבת לבטח, האומרה מלבבה אני ואפסי עוד, וחייתה לשמה מרבץ בחיה, כל עובר עליה אישרו כי אני על ידו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח את יונה בן אמיתי למקום שמייצג מציאות הפוכה ממה שריבונו של עולם מבקש להנחיל בעולם. וממילא זה מקום עם סמל, זה מקום עם שם, זה מקום עם מהות, זה מקום שאומר משהו בתוך כל העולם הזה. ואני מזכיר שוב, וזה קשור לדף הראשון שחילקנו, אנחנו מדברים באמצע ימי בית ראשון. אנחנו מדברים, יש איזו התעסקות בעולם, יש אשור, יש בבל, יש מצרים, יש ממלכות, יש אימפריות, יש כל מיני עניינים שמתנהלים בעולם באותה תקופה, והקדוש ברוך הוא מבקש לחנך את העולם דרך המקום הזה, דרך העניין הזה, הוא מבקש לחנך, לומר לנו מהי באמת האמת המתבקשת. עכשיו, העיר פה קודם דניאל, נינווה, המשמעות של השם נינווה, דג בתוך בית. לא יודע עוד היום, אבל בילדותינו הייתה חברה לסרדינים או לדגים נון. אולי זאת קיים היום. נון זה דג. אז נינווה זה דג בתוך בית בשפה האקדית העתיקה, ותחשבו על הפרדוקס. יונה, לאיפה הוא לא רצה ללכת? לנינווה. הוא לא רצה ללכת לדג בתוך בית. ומה קרה בסוף? הדג היה הבית שלו. זאת אומרת, תחשבו, בבקשה, אני חושבי כך דף. נינווה זה בית, המשמעות של המילה נווה זה בית, נווה, ונין זה כאילו נון, נון זה דג, אז דג בתוך בית. ואני אומר שמה שקרה ליונה שלא רצה ללכת לנווה, ללכת לעיר שכביכול דג בתוך בית, שהדג הפך להיות הבית שלו, כי הוא היה בתוך הדג שלושה ימים ושלושה לילות. אז זה סתם, לא סתם, אלא לשים לב לעניין הזה. עכשיו, למה לא מתפרשה הקריאה כשהקדוש ברוך הוא מבקש לקרוא? האם יש לכם רעיון?
לא רלוונטי. אולי זה לא משנה. לא זה משנה מה בדיוק הוא אמר להם.
כן.
יכול להיות
שזו
הקריאה
נאמר
בהמשך. אז הוא כל אחד לא אמר,
בהמשך. אבל למה זה כל כך משמעותי שבו הקריאה לא מפריעה? זה מאוד מאוד משמעותי. זה סוגיה מהותית.
משווים
את
זה
לעם
ישראל.
מה? משווים את
זה
לעם
ישראל. אז
מה? אני אומר, אם אני אומר משהו יותר קל, וגם אם אני אומר משהו יותר קשה, ולא עוד איזה יותר קל. לא, זה אתה מציין מה שראינו בדברי הרד"ק. אבל למה זה משנה אם הקדוש ברוך הוא אומר לו עכשיו או לא אומר לו עכשיו? רבותיי, יש גמרא בסנהדרין, יש דין של נביא שכובש את נבואתו חייב מיתה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו עכשיו את הנבואה והוא היה ברויה, יונה בן אמיתי היה חייב מיתה. וזה שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו את זה, זה מאפשר לנו את כל ההתרחשות של הסיפור. אחרת אי אפשר היה לקיים את זה. נביא שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות משהו, הוא בורח, בורח משתיקותו הוא חייב מיטה. זו סוגיה ארוכה של נביא שכבש את נבואתו. ממילא הדבר הזה כאן נעלם, הדבר הזה לא קיים כדי שנוכל להמשיך הלאה ושכל הסיפור הזה יתרחש לפנינו.
אבל השם אמר לו, הלכת לנדבי והוא לא הלך.
כן, אבל זה לא נביא שכובש את נבואתו, תכף נראה. נחלק את זה, הערה יפה מאוד. נעשה את החילוק בין שני הדברים הללו. רב סעדיה גאון, במקור מספר 6, רק כדי להבין את התרומה של רס"ג, אנחנו יודעים שתקופת הגאונים הייתה תקופה ארוכה מאוד, ולמעשה רב סעדיה גאון... אחרי חתימת התלמוד.
באיזה שנים בערך?
לפני 2100, 2200, אם התלמוד נכתב לפני 2400, זה בערך. 2100, 2200 שנים. מה זה? לא לפני הספירה, לפני 2200 שנה. תוריד לי אי אלפים, תו שיני, ועד, עין זין עוד מעט, 2000 שנה, זה תגיד. מה זה?
לפני הספירה
הנוצרית. כן.
כן, אבל
עובד מה זה הספירה הנוצרית? כן, אבל אני לא מתעסק בספירה הנוצרית, אנחנו יהודים, אני עושה כבר שנים שלנו. אני אומר, לפני אלפיים, למה אני מתאמין? אני לא הבנתי. אז בסדר, אז אני אומר, זה היה לפני 2100, 2200 שנים, תקופת הגאונים, באה אחרי חתימת התלמוד. לראשונה, אם אתה כל כך הולך אותך בחיים הספירה הנוצרית, המשנה נכתבה ב-200 את הספירה הנוצרית, לאחר מכן נכתב הירושלמי, ולאחר מכן נכתב הבבלי. הירושלמי נכתב לפני הבבלי. מה קורה פה? אז המשנה, רבים והנשיאים, בגלים
חוזרות את המשנה ב-200,
לספירה אחרי זה הירושלמי, אחרי זה הבבלי. תקופת הגאונים ולאחר תקופת התלמוד. אז עכשיו, רב סעדיה גאון, התמונה שלו, לא, אתה צריך לפתוח את הסדרים ואז מתרחקים שניהם. התרומה הגדולה, התרומה הגדולה של רב סעדיה גאון, שהוא הראשון שכתב ספר במחשבה ובאמונה. לא היו ספרים כאלה, והספר הזה נקרא אמונות ודעות. זה ספר המחשבה הראשון בעולם היהודי, רב סעדיה גאון כותב את אמונות ודעות. ומה הוא כותב? ואם ישאל, ואם יישאל עוד, האיך נבחר יונה לשליחותו, האיך נבחר יונה לשליחותו, הוא ברח ממנה. והרי אין החכם בוחר מי שימרהו. איך הקדוש ברוך הוא בוחר את יונה בן אמיתי ללכת לנינווה, והוא לא רוצה ללכת. אז הוא למעשה לא עושה את מה שציוו אותו. אני אומר, כבר עיינתי בספר יונה, ולא מצאתי מקרא אומר בפירוש שלא מסר את השליחות הראשונה. אם כי גם לא מצאתי שמסר. לא מצאתי. לא שהוא הכחיש ולא שהוא ענף. אלא שאני מחייב להיות בדעה שכן, כאורח כל הנביאים, ולפי שאין החכם בוחר לשליחותו משלו ימסר אותה, וכבר מצאנו הוא אומר תמיד, וידבר השם עם משה לימון דבר על בני ישראל, ואינו מפורש לאמרה. זולתי במקצתה מפרש וידבר משה כן. אלא ברח יונה מן האפשרות שישלחם משלי. יונה בן אמיתי יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח אותו, אבל הוא עוד לא אמר לו את הנבואה, ומכיוון שהוא עוד לא אמר לו את הנבואה, הוא יכול להשתמט ממנה, וזה מה שהוא עושה. שנראה לו שהראשונה הייתה אזהרה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משהו לנבואה, והשנייה איום וייעוד, וחשש לאיים עליהם במאומן, פן ישובו והתבטל האיום ויחסו לו שקט. עוד נקודה מרתקת שהרב סעדיה גאון להידלם. אתם יודעים באיזה פלונטר נמצא נביא? אם יונה בן אמיתי הולך ואומר להם בעוד 40 יום נינווה נהפכת, והם כולם חוזרים בתשובה ונינווה לא נהפכת, מה יש לו עליו?
שום שקרן.
שום שקרן.
יש כללים אחר.
מה זה?
יש כללים.
אבל יונה בן אמיתי חשש מהנקודה הזאת, כי הוא אמר, אני אבוא ואגיד... מה?
יש
לו
גם כבר אמור
לחושש
שאולי זה יקרה? שאולי זה לא יקרה?
שאולי זה יקרה, זה מה שמפחיד אותו. הם יחזרו בתשובה.
אז אני חושב רבינו, מה? אני אולי חושב, לא יודע, שאני עוזר...
איפה משה רבינו?
לא, אני אומר, אני סתם לקחתי להגיד את מה, למה יכול להגיד את זה שיונה להגיד?
כי זה דבר ייחודי לספר יונה, אין עוד דברים כאלה, לכן זה נכתב. מה רצית להגיד?
שיונה אבל אם זה לא קורה, אז הוא באמת מגיש
שקר, אבל אם הוא משהו עכשיו, אז אתה לא חזר בתשובה שלו. אתה מכוון
לפסוקים
בפרשת ראה. אבל אני מבין לא מכיר, אבל אני... איך נדע הדבר אשר לו אמרו השם וכו' וכו'.
לא, זה לא. חילול השם אולי, חילול השם בגויים.
מה זה?
אלה חילול השם בגויים, אבל הם לא יודעים את זה.
בכל מקרה, לפיכך יצא מן הארץ אשר לפיכך הבורא שהנבואה שורה בה, וזה מפורש בסוף אומרו, אנא השם, הלא זה דברי הדיוקי על אדמתי, ולכן הוא בורח, והאבן עזרא מדייק את זה, הוא בורח מלפני השם, הוא לא בורח מפני השם, אלא מלפני השם. מה ההבדל בין שני הדברים הללו? הוא בורח מארץ ישראל. איפה ארץ הנבואה? רק בארץ ישראל. מי הנביא היחיד שלא התנבא בארץ ישראל? יחזקאל. היה דבר השם, וליחזקאל במוסי וכו', וחז"ל אומרים, מכיוון שהוא התחיל להתנבות בארץ ישראל, הוא יכל גם להתנבות במקומות האחרים. כן, וגם מסתר, יש לנו כל החבורה הזאת, זה
בהחלט... אם זה לארץ ישראל, אז
מה?
זה לארץ ישראל.
לא, לא חושב. מקום הנבואה רק בארץ ישראל. רבינו ורבינו הרבינו נמצא, לימד אותם לפני הרבה שנים, שכשאומרים שמע קולנו, שמע קולנו שמע קולנו, זה מתכוון לנו את זה לפילתנו.
יש
פה מענו.
אבל חמיים.
הוא אומר גם משהו שם על ארץ ישראל, שזה בעצם נבואה שלא תילקח מאיתנו, אני לא זכור כרגע את כל
הסיפור. אבל חמיים.
ברוח קודשך, איך אתה מתחיל?
רוח קודשך תיקח ממנו.
לא, אבל איך זה מתחיל?
אל תשכחני לפניך, רוח קודשך תיקח ממני.
איך על?
אל תשכחני לפניך, רוח קודשך תיקח ממני.
אז ברוח קודשך, אז כשהיה את כל השנים של הסכני אוסלו וכולי, אז אביגדור אמר, ברוח קודשך תיקח ממנו, שלא ייקחו מאיתנו את ארץ ישראל שהיא ארץ הנבואה. זאת אומרת, ברוח קודשך אין לנו נבואה היום, אבל ארץ ישראל היא מקום הנבואה.
גם משה איתם אמרו
את זה ארץ ישראל. לא הבנתי.
מה אתה
אמרו אומר שאפשר להגיד לארץ ישראל? כן, זה לא אמרו, זה חזר כבר.
כן.
שמתנבא בעדה במשהו כזה. אז בזה מפורש בסוף אמרו, אנא השם על עושה דברי אני יודע על אדמתי, ולא היה עליו חטא, כי לא אמר לו השם, הנני שולח אותך שנית, אלא הדבר זה עלה על דעתו, וניסה למנוע מה שעלול להיות או שלא להיות, והחזירו השם אל הארץ הנבחרת בהכרח, עד שניבא אותו ומשלחו ועשה את חוכמתו. זאת אומרת, שיונה לא התחמק, זאת אומרת, יש פה איזה גבול אפור כזה, שיונה עשה את מה שהוא עשה. אני חוזר לפסוק ב', קום לך לנינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניו, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וילד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וילד בא לבוא עם העין תרשישה מלפני השם. אני מבקש שתעפו את הדף ותסתכלו בשורה האחרונה ותראו את המבנה המיוחד של הפסוק הזה. תסתכלו למטה, יש שם ריבועים כאלו, יש תגיעו את הדבר הזה. שימו לב לפסוק הזה. ויבוא מיונה לברוח תרשישה מלפני השם. זה מקביל לסוף הפסוק. לבוא עם העין תרשישה מלפני השם. שימו לב, הריבוע הראשון והריבוע האחרון. תרשיש נזכרה בפסוק שלוש פעמים. תכף נדבר על הפסוק הזה. ובאמצע, וילד יפו, והמקביל שלו, וילד בא. והאמצע הוא, וימצא מיה בא תרשיש וייתן שכרה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כולם פה אנשים, אני מניח שמשתמשים בתחבורה ציבורית. לא ידוע לי שכולם פה בעלי רכבים, או יכטות, או מסוקים, או דברים כגון אלו, יכול להיות שהתגלו לי עוד הפתרות במהלך השנה. אבל זה בסדר, אני לאט לאט אכיר את האנשים וידע. תראו מה קרה פה, שימו לב לפסוק הזה. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וירד יפו. איפה נמצא יונה? הירושלמי אומר שיונה היה מעולי רגלים, והייתה עליו רוח הקודש, ושם הוא קיבל את הנבואה הזו, או את האבא אמינא של הנבואה. אם אנחנו נמצאים בירושלים, ואנחנו רוצים להגיע לנמל הקרוב, זה לא לחינם ששער יפו ורחוב יפו נקראים בשם שהם נקראים, כי זו הדרך
להגיע לשפלה, זו הדרך להגיע, ולחגב, אם זה מעניין אתכם או לא, אין ספק שהדרך המקראית מירושלים לשפלה היא כביש 443 ולא כביש מספר 1. כביש מספר 1 הוא יצירת אדם, הוא דבר שהיה צריך להזיז בשבילו גבעות וערים וכו' וכו', ואנחנו רואים את זה לעומת 443, שאתה נוסע בו, אתה כאילו משפח בדרך, זה נראה דבר טבעי. אז יונה אומר שהוא רוצה לתמוך מארץ ישראל. איך הוא יכול? הוא לא ילך לעבר ההבדל, כי גם זה חלק מארץ ישראל, הוא מחליט שהוא יורד ליפו. וילד יפו, שימו לב למילה וילד. יש לנו בתנ"ך מילים מנחות, מילים שאתה מרגיש אותן. וילד יפו וימצא אונייה בעת תרשיש. אתם מגיעים לתחנה מרכזית בירושלים. אני מניח שהתחלתם קצת להכיר אותה. זה מאוד הגיוני שיהיה לכם את קו 480. מאוד הגיוני, כי זה קו שרגעת מעמידים אותו למי שלא יודע, למי שירושלמי, או למי שגר ביישובים כאלה או אחרים. 480 זה קו מירושלים לתל אביב שמגיע לתחנת קרלזו. יש 405, יש 480, לא חידוש גדול גדול. כל כמה דקות יש את הקו הזה. אז אם אני מגיע לתחנה מרכזית ואני מוצא את האוטובוס הזה, לא, דבר סביר. להגיע לתחנה מרכזית באקראי באמצע היום ולמצוא עכשיו אוטובוס לראש פינה, זה בכל אופן דבר, זה לא מציל עכשיו, זה יכול לקרות. זה אפשרות שהיא קיימת, אבל בוא נאמר שהיא לא תדירה כל כך. כמה אוטובוסים נגד מוצאים ירושלים לראש פינה, אם בכלל? אל תתפוסו אותי במילה, אתם בטח יכולים לבדוק באחד מכלי העזר שיש פה כמה כאלה על השולחן. ויונה הזה יורד ליפו. והוא מוצא אונייה בעד תרשיש. תרשיש זה סוף העולם, ושמאלה. ומה הוא מוצא שם? איך הוא מוצא את האונייה הזאת? איך היא נמצאת שם? אומרים חזן בדרך שבה האדם רוצה ולמד בה מריחים אותו. הקדוש ברוך הוא מארגן לו פה איזה אמבוש. יש לו פה איזשהו עניין. הוא רוצה לברוח למקום הכי רחוק. והוא מוצא אונייה, ומה הוא עושה? ויתן שכרה, אומרת הגמרא בנדרים, כשהוא נתן את שכר כולה, אתה מגיע לנתב"ג, ואתה רוצה עכשיו לטוס לרומא. אומרים לך, תשמע, אבל יש עוד 20 מקומות במטוס, ואנחנו צריכים למלות אותו. אז אתה אומר, אין בעיה, עליי, כמה עולה כרטיס, תכפילו ב-20 קחו כסף, כאן עשו, אני ממהר מאוד. יונה נותן את הכסף של כל האונייה הזאת, העיקר שיברחו, כי הוא רוצה ללכת. ומה הוא עושה? ויתן שכרה, וילד בא. הוא יורד מירושלים ליפו, ביפו הוא יורד לנמל, בנמל הוא יורד לאונייה, באונייה הוא יורד לתחתית האונייה. שימו לב לגרף של הירידה של יונה, שזה מה שקורה למי שרוצה לברוח מפני השם. אני קורא אותו את הפסוק הזה, לא כי משעמם לי, כי זה פסוק המפתח בהבנת הספר. זה הבנת ספר יונה. ויקום יונה לברוח תרשיש שם מפני השם, וילד יפו. וימצא אונייה באה תרשיש, וימצא אונייה, פתאום יש לו איזה מציאה, אונייה שהולכת לתרשיש, ויתן שכרה, וילד בא לבוא עמהם תרשיש שם מלפני השם. אמרנו כבר את האבן עזרא, בא השם, בא בהיפוך, בניגוד לכל הסיפור שמסופר עד עכשיו, איטיל רוח גדולה אל הים, והיא שר גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. אומרים חז"ל, כל האוניות משייטות להם בכיף. והאונייה, האונייה הזאת, הם מסתכלים במשקפת, כל הספינות האחרות מתנהלות להם עם המפרשים שלהם. הים שקט ורדוע, אבל האונייה הזאת חישבה להישבר. ויראו המלאכים, היו שם מלאכים מ-70 אומות העולם, ויזעקו של אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה לא מפסיק לרדת, הוא ממשיך לרדת. ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדה. רבותיי, אתם נפגשים בפרק תנ"ך, לא משנה מה הוא. תפסו את המילה המנחה. המילה המנחה פה היא ירידה, וירד, ירד. מה זה? וכל הדבר הזה, זאת אומרת שגם בתוך האונייה הוא יורד למטה. הוא יורד בתוך כל העניין הזה, יש לנו עוד 2 דקות, אנחנו נסיים בזמן, ובתוך הירידה הזאת, הוא גם הולך לישון, שגם זה מוריד מההרמות של אדם שהוא ער, אז הוא פעיל, כשהוא ישן, אז הוא ירוד, הוא ירוד יותר, כי הוא ישן, הוא לא יכול לעשות את כל העניינים שלו. ויקרא אליו רב החובב, ויאמר לו, מה לך נרדם? כמה זה מדבר עלינו כשאנחנו שומעים את ההפטרה הזאת במלאכה של יום הכיפורים. ריבונו של עולם קורא לנו ביום האחרון למערכת הזאת שאנחנו נמצאים בה 40 ימי התשובה, ואומר, חבר'ה, צריך להתעורר, זה הזמן, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוקים לנו ולא נובר. ויומוי של ראו לכו ונפיל הגורלות, וכמובן שזה מחבר לנו את קריאת התורה של הבוקר, שני הסעירים גורלות בפרשת החרמון, למנחה של יום הכיפורים, ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, הם לא מסתפקים בגורל אחד, כי אולי זה במקרה, אולי במקרה מישהו פה, אולי שם הם עושים גורלות, כמה וכמה וכמה, וכל פעם על מי הגורל יפה? על יונה. ויפילו גורלות ויפול על גורל על יונה. אנחנו נעצור פה, כי אמרנו כבר ש... תפילת ערבית היא קודש, וארוחת ערב היא קודש, שקדשים צריך לגמור בזמן. אז אני רק אומר, ניסינו היום להיכנס קצת לאווירה, לעניין, לתוך כל הספר הזה, לתוך כל הדבר המיוחד הזה, שאין כמוהו בתנ"ך, אין המציאות כזאת, שנביא משלח לגויים, והוא בורח, והוא הולך, והוא עושה. נכון שלא היינו צמודים לדף המקורות, אבל השתדלנו להיות צמודים לדברי הנביא. תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
תודה רבה ולהתראות.